חורות דף נון ט, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, אמר רבה. אצל חכמי ישראל, תלמידי חכמים, אנחנו מכירים את המושג שכתוב, ממקומך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ובשמך יקראו לך. זאת אומרת שחז"ל הקדושים מלמדים אותנו, שאם מגיע לבן אדם תפקיד מסוים, או איזושהי משרה מסוימת, אז מהמקום שלו יקראו לו כבר, ויושיבו אותו במקום שראוי לו, ויקראו לו בשם שלו. אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. בגמרא שלנו אנחנו רואים דבר דומה לזה גם לגבי בהמה. כל הבהמות יוצאים אחת אחרי השנייה, והבהמה היחידה שנשארה בפנים בדיוק היא, אמורה להיות העשירי. אמורה להיות העשירי קודש, אילו היא רק הייתה יוצאת. הייתה מתקדשת, אבל היא נשארה במקום שלה. האם יקראו לה בשם שלה, בשם מעשר בהמה? אומרת הגמרא, אמר רבה, העשירי, אפילו שהוא נשאר במקום שלו בתוך הדיר, מאליו הוא קדוש. מתקדש בקדושת מעשר בהמה. בשמך יקראו לך. זה מעשר בהמה, גם כשהוא נשאר בתוך הדיר. מנהלי לרבה, מאיפה המקור של הדברים האלה? מאיפה רבה לוקח מקור לזה? אילי ממיעד אתניה, אם תרצה להעביר מקור לזה מדברי הברייתא הבאים. הברייתא אומרת, אין לי אלא שקרא שמו עשירי. אין לי לומר שהבהמה שיצאה עשירית נחשבת מעשר בהמה, אלא אם כן אם הבעלים קרא לו, אתה עשירי. לא קרא שמו עשירי, מניין שבכל זאת הוא מתקדש. תלמוד לומר, עשירי יהיה קודש. המילה יהיה מיותרת. מכל מקום, בין אם נקרא עשירי, בין אם לא נקרא עשירי, הוא נחשב מעשר בהמה. אז אולי נאמר שאותו דבר גם אם הבהמה נשארה בתוך הדיר, אפילו שלא קראו לה עשירי, מתקדשת בקדושת מעשר בהמה. דוחת הגמרת הראיה, לא זה המקום. ודילמה, עשירי הוא דלא קריי, אבל קודש קריי. אולי הבעלים לא קרא לו עשירי, אבל הוא אמר, קודש, אתה תהיה קודש. ובגלל זה הוא מתקדש. אז מהברית הזאת עדיין אין ראיה שלא צריך לקרוא לבהמה שום שם, ואפילו לא צריך להעביר אותו בדרך, ביחד עם כל הבהמות. יכול להיות שקראו לו קודש, רק לא קראו לו עשירי. אלא אומרת הגמרא ראיה מברית האחרת. מעד אתניה, קרא לתשיעי עשירי. הוא התבלבל כנראה במספר הבעלים, וכשיצא התשיעי הוא כבר קרא לו עשירי. ויצא העשירי ולא דיבר. וכשהעשירי יצא, הבעלים היה בטוח, הנה כבר קראתי לעשירי, אז למה לקרוא לו גם כן? אז הוא חשב שהוא כבר הראשון מהסדרה הבאה, אז הוא לא קרא לו עשירי. או שהוא לא קרא לו בכלל שום שם. אז ההלכה היא, התשיעי, אמנם אי אפשר להקריב אותו קורבן, כי הוא לא יצא עשירי, אמנם שקראו לו עשירי, אבל אי אפשר להקריב אותו קורבן. אבל הוא נאכל במומו, צריך לחכות שיהיה בו מום, ואז יהיה אפשר לאכול אותו כמו בחור, כמו מעשר בהמה בעל מום. כן, כמו ספק במעשר בהמה בעל מום. והעשירי, אפילו שלא קראו לו שום שם, הוא יהיה מעשר. הוא אפילו קרב על גבי המזבח. אז רואים מפה שאפילו הם לא קוראים שום שם לעשירי, בכל זאת הוא מתקדש, אז אולי מכאן הראיה של רבה. אומרת הגמרא, גם מכאן אין ראיה, ודילמה שאני האטם דיברר לעשירי. אולי כאן זה שונה, מכיוון שהוא נברר להיות עשירי, כי הוא יצא עשירי. אי נמי, דאח ואי לווי. הוא הראה עליו, הנה, הוא הוציא אותו. הוציא אחד, הוציא שניים, שלושה, ארבעה. הנה, אותו הוא הוציא במציאות העשירי. זה שהבעלים מתבלבל ולא קרא לו עשירי, זה עדיין לא אומר שהוא לא יהיה עשירי. אבל אם אחד נשאר בתוך הדיר ואפילו לא יצא דרך הפתח, עדיין אין מכאן ראיה שהוא גם מתקדש. אלא אומרת הגמרא, ראיה אחרת, מעד אתניה. קרא לתשיעי עשירי. התשיעי שיצא, בטעות הבעלים קרא לו שהוא יהיה עשירי. ומת עשירי בדיר. העשירי, במקום לצאת העשירי, הוא מת בתוך הדיר. תשיעי נאכל במומו. הדין של התשיעי שקראו לו בטעות עשירי, זה כמו מה שראינו בברייתא הקודמת, שצריך לחכות שיהיה בו מום, ואז אפשר לאכול אותו אחרי שיש בו מום. וכולם כל אותם שמונה שספרו אותם עד שיצא התשיעי והעשירי, פטורים. מה איתם כולם פטורים? למה באמת אלה שיצאו בהתחלה פטורים ממעשר בהמה? לאו משום דקדש לי העשירי, וכי זה לא בגלל שבאמת התקיים כאן התהליך של מעשר בהמה, הרי יצא הראשון, השני, השלישי, עד התשיעי בטעות קראו לו העשירי, בסדר נניח לזה, אבל העשירי שנשאר בתוך האדיר, הוא התקדש בעצם זה שהיה בתוך אדיר, אפילו שהוא מת והוא לא הספיק לצאת החוצה, ולכן התבצע כאן מעשר בהמה, ולכן השמונה שיצאו, הם באמת פטורים מפעם נוספת מעשר בהמה. אז יש פה ראיה, שאפילו שהעשירי היה בתוך אדיר ולא יצא, הוא התקדש בקדושת מעשר בהמה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, ודילמה דיפטרו במניין הראוי. ייתכן שאותם שמונה שיצאו אחד אחרי השני, הם נהיו פטורים ממעשר בהמה, מכיוון שהם נספרו כראוי. יש הלכה שאומרת, שאם ספרו את הבהמות כראוי, זאת אומרת בשעה שספרו אותם היו באמת 10 בהמות, אפילו אם אחר כך הייתה איזושהי תקלה מסוימת, אלה שיצאו בצורה תקינה ונכונה פטורים ממעשר בהמה. דאמר רבה, מניין הראוי פותר. אם ספרו כמו שצריך ולדות, אז זה פותר אותם ממעשר בהמה, למרות שבסוף הייתה איזושהי תקלה, ולא השלימו את הספירה כמו שצריך. אבל אלה שנספרו, הם באמת פטורים ממעשר בהמה מכאן ולהבא. לדוגמה, אם במקרה שלנו מת העשירי, או שמתו כמה, נאבדו כמה, יצאו מפתח אחר, לא משנה. אבל אם בשעה שיצאו הראשון, השני, השלישי, היו 10 בתוך הדיר, הם היו אומרים לצאת דרך הפתח, אז אלה שיצאו, מכיוון שהם היו במניין הראוי, הם פטורים ממעשר בהמה. אז אין מכאן עדיין ראיה שהעשירי, אפילו אם הוא נשאר בדיר, הוא מתקדש בקדושת מעשר בהמה. אלא מעד אתניה קרא לתשיעי עשירי, בטעות. ונשתייר העשירי בדיר. חי! הכל בסדר עם העשירי הזה, הוא פשוט נשאר בתוך הדיר. אז מה ההלכה? התשיעי נאכל במומו, כמו שאמרנו תמיד כשקוראים בטעות לתשיעי עשירי, והעשירי מעשר. העשירי יש לו דין של מעשר בהמה, אפילו שהוא לא יצא עשירי, הוא רק היה במציאות העשירי, כי הוא הרי נשאר אחרי שיצאו כל התשע בהמות, לכן הוא אפילו קרב בתור קורבן של מעשר בהמה. אז מכאן יש ראיה מעולה, שהעשירי אפילו שהוא לא יצא, בכל זאת הוא מתקדש בקדושת מעשר בהמה. שואלת הגמרא, והתניא, תשיעי שבטעות קראו לו עשירי, הוא חולין. אז אם כן זה סותר, אמרנו כמה ברייתות, שתשיעי שקראו לו בטעות עשירי, הוא קדוש. וכאן הברייתא אומרת שתשיעי שנקרא בטעות עשירי, הוא חולין. אומרת הגמרא, תנא תנא כמי דרב ששת, מה שאנחנו רואים, שהתשיעי, שקראו לו בטעות עשירי וחולין, מני רבי שמעון בן יהודה היא. זה הולך לפי דבריו של רבי שמעון בן יהודה. דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון. הוא אומר דבר כזה. הרי לפני דבריו של רבי שמעון בן יהודה, בשם רבי שמעון, אז כתוב את הדבר הזה. בעלים שעושה מעשר בהמה. בעלים שעושה מעשר בהמה, אומרת המשנה, שאם הוא קרא לתשיעי, הוא קרא לו עשירי, זה שהיה יצא ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, ואז שיצא תשיעי, הוא קרא לו בטעות עשירי, ואחרי זה כשיצא העשירי, הוא כנראה תפס את עצמו, רגע, טעיתי, למה קראתי לו תשיעי? למה קראתי לו עשירי? הייתי צריך לקרוא לו תשיעי? טוב, אז עכשיו אני אקרא תשיעי, הוא קרא לעשירי תשיעי. ואחרי זה, כשיצא 11, הוא קרא לו גם כן עשירי. כי זה הלך, הוא קרא לתשיעי עשירי, ואז הוא תפס, רגע, אני קראתי לו עשירי, הוא לא היה עשירי, הוא היה תשיעי. אז הוא בטעות קרא לעשירי תשיעי, ול-11 הוא בטעות קרא עשירי. אז מה הדין? המשנה אומרת שהתשיעי הוא שלושתם קדושים. אבל זה התשיעי שקראו לו עשירי, אי אפשר להקריב אותו, אלא הוא נאכל במומו. חכים שיהיה בו מום, ואז אפשר לאכול אותו. העשירי שקראו לו תשיעי, הוא קרב כדינו. וה-11 שקראו לו גם כן, כן, העשירי שקראו לו תשיעי קרב כדינו. ה-11 שקראו לו עשירי קרב בתור קורבן שלמים. ככה אומרת המשנה. עכשיו, אם הוא קרא לשלושתם עשירי, התשיעי הוא קרא עשירי, העשירי, העשירי וה-11 עשירי, אז אומרת המשנה שה-11 לא מתקדש בכלל. רק אם קראו לעשירי תשיעי, רק אז ה-11, אם קראו לו עשירי, מתקדש. ועל זה בא רבי שמעון בן יהודה והוא אומר, משום רבי שמעון, על המקרה הזה, אף התשיעי אינו קדוש. אם קראו לכולם עשירי, אז לא רק ה-11 לא קדוש בגלל שלעשירי לא קראו תשיעי, אלא גם התשיעי שקראו לו בטעות עשירי גם כן לא יהיה קדוש. וזה למעשה המקור שהתשיעי חולין. זה הברייתא שאומרת התשיעי חולין, זה הברייתא שסוברת כמו רבי שמעון. אלא אם כן נעקר שם עשירי הימנו. דהיינו שהוא לא קרא גם לעשירי עשירי, אלא הוא קרא רק לתשיעי עשירי. רק אז הוא מתקדש, רק אז התשיעי מתקדש גם כן שהוא נאכל במומו. זאת אומרת, אם הוא קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי, אז התשיעי שקראו לו עשירי מתקדש גם. אבל אם הוא קרא גם לתשיעי עשירי וגם לעשירי עשירי, אז העשירי מתקדש והתשיעי חולין. והדין נותן, אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. ומה 11 שקראו לו בטעות עשירי, שהוא עושה קדושה להיקרב, שהוא מתקדש בדרך כלל כשיוצא העשירי קראו לו תשיעי ול-11 קראו עשירי, אז ה-11 קדוש ומקריבים אותו בתור קורבן שלמים, אבל הוא קרב. אינו קדוש אלא אם כן נעקר שם העשירי ממנו, אימנו. דהיינו, הוא לא יהיה קדוש בתור שלמים רק אם לעשירי קראו גם כן תשיעי. אבל אם העשירי קראו לו העשירי וה-11 העשירי, אז ה-11 לא מתקדש בכלל. זאת אומרת, ה-11 יכול להיות בקדושה מאוד מרוממת, הוא יכול אפילו להיות קורבן שלמים, אבל זה בתנאי של התשיעי לא, זה בתנאי של העשירי לא קראו עשירי, אלא קראו לו בטעות תשיעי. אז אם קראו לעשירי תשיעי, אז כשקראו ל-11 עשירי, הוא מתקדש אפילו להיות קורבן. אבל אם קראו לעשירי עשירי, ה-11 לא מתקדש. אז אפילו שה-11 הקדושה שלו כשהוא מתקדש היא מאוד חמורה. אז אם כן, תשיעי, שאין עושה קדושה לקרב. כי גם אם הוא מתקדש התשיעי, הוא מתקדש לזה שכשנהיה בו מום אפשר לאכול אותו. אז אם כן, אינו דין שאם נעקר שם עשירי הימנו אין, דהיינו אם, כשקראו לעשירי תשיעי, אז, ולתשיעי קראו עשירי, אז אנחנו אומרים שהוא מתקדש, אבל אי לא, לא. אבל אם לא קראו לעשירי תשיעי, אז גם אם קראו לתשיעי עשירי, התשיעי לא מתקדש. יוצא אם כן, מי יותר קדוש, התשיעי או ה-11 במעשר בהמה? ה-11, כי הרי כשהוא כבר מתקדש, הוא הופך להיות ממש קורבן שמקריבים על המזבח בתור שלמים. לעומת זאת התשיעי, גם כשהוא כבר קדוש, הוא רק קדוש קדושה קלה שצריך לחכות שיהיה בו מום ורק אז יהיה אפשר לשחוט אותו. שואלת הגמרא, אם כן, היא הנותנת. דווקא ההבדל הזה גורם שהתשיעי קדוש גם אם לא קראו לעשירי תשיעי. למה? כי 11, שהוא עושה קדושה ממש חזקה, לקרב אפילו בתור קורבן שלמים, אין נעקר שם עשירי אימנו, אין. בשביל שיתקדש קדושה חמורה על ה-11 שיצא, צריך שמהעשירי יעקר לגמרי שם עשירי ויקראו לו בטעות שהיא, כדי שה-11 יהיה ממש קורבן. אבל אי לא, לא. אם לא נעקר מהעשירי שם עשירי, אלא בטעות קראו לו גם עשירי, אז ל-11 שיקראו עשירי לא יהיה קדושה. למה? כי בשביל שה-11 יתקדש, צריך פה סיבה טובה, כי הרי כשהוא מתקדש כבר הוא הופך להיות ממש קורבן. אבל אם יש סיבה מסוימת שגורמת שמקרים לא יהיו בהם קדושה, אז הראשון שאמור שלא יהיה בו קדושה זה ה-11. למה? כי כשכבר יש לו קדושה זה קדושה חמורה. לעומת זאת, תשיעי שאינו עושה קדושה לקרב. הכי הרבה שהתשיעי כבר יהיה קדוש, איזה קדושה יהיה לו שיצטרכו לחכות שיהיה בו מום? בסדר, אז נחכה שיהיה בו מום, מה כבר יכול להיות? גם אם העשירי לא נעקר שם עשירי, אלא קראו לו עשירי אפילו, רק שבטעות קראו לתשיעי גם עשירי, כבר מה אכפת לך שיהיה לתשיעית הקדושה הקטנה הזאת, שהוא יצטרך לחכות, שיהיה בו מום. תשיעי שאינו עושה קדושה להיקרב, אף על גב דלא נעקר שם עשירי אימנו, הכוונה מהעשירי, אלא לעשירי הוא קרא גם עשירי. עצם זה שהוא קרא לתשיעי עשירי, כבר יהיה, עצם זה שהוא קרא גם לתשיעי עשירי, כבר יהיה לתשיעי קצת קדושה, שיצטרכו לחכות, שיהיה בו מום, כדי שהוא יהיה נאכל. אינמי, עוד סיבה למה להגיד שהתשיעי, גם אם לא נעקר מהעשירי שם עשירי, הוא יתקדש, כי אחד עשר דיברר לי עשירי, עד שיצא ה-11, העשירי כבר יצא, והוא התברר להיות מעשר באימה. ואף על פי כן, אם נעקר שם עשירי אימנו, הכוונה מהעשירי, אז אין, אז ה-11 מתקדש, ואי לא, אם העשירי לא נעקר ממנו שם עשירי, אלא קראו לעשירי גם כן עשירי, לא, אז ה-11 לא מתקדש. לא, אבל אז אם כן, כל שכן תשיעי, דקתי לא יברר לי עשירי. כשהתשיעי יצא עדיין לא היה פה עשירי, ולתשיעי קראו עשירי, אז התאפס בו קדושה, כי עדיין אף אחד לא לקח את הכתר הזה להתקדש בקדושה של העשירי עד עכשיו. אז אם כן, אז אף על גב דלא נעקר שם עשירי אימנו, אפילו שעדיין לא נעקר שם העשירי מזה שיצא עשירי באמת, אז בכל זאת, התשיעי התקדש, אומרת הגמרא, תולו מידי, באמת אין פה מה להוסיף יותר, ואנחנו אומרים יש פה קושייה באמת, כי מצד אחד אנחנו רואים שיש את דבריו של רבי שמעון שסובר שברגע שקראו לכל שלושת האחרונים שיצאו, גם לתשיעי וגם לעשירי וגם ל-11, קראו לשלושתם עשירי, אז אנחנו רואים שהעשירי קדוש וה-11 לא קדוש, זה כולם מודים, ולפי דעתו של רבי שמעון גם התשיעי לא קדוש. ואז אנחנו הקשנו שתשיעי לכאורה צריך ודאי להיות קדוש, אבל הגמרא אומרת שאין יותר מה להוסיף כאן. מה שבשבילנו יצא להלכה, שיש פה מה שלנו יצא תוצאה פדובה, שיש תשובה להסתירה בין שתי הברייתות. ברייתה אחת אומרת שהתשיעי חולין, ברייתה אחרת אומרת שהוא קדוש. אז זה תלוי במחלוקת רבי שמעון וחכמים. רבי שמעון אומר שבמקרה שקראו לשלושת האחרונים, גם לתשיעי, גם לעשירי וגם ל-11, קראו להם עשירי, אז התשיעי חולין. לעומת עוד חכמים אומרים שהתשיעי יהיה קדוש. אמר רבה, כשסופרים את הוולדות בשביל מעשר בהמה, אז אלה שכבר עברו, מניין הראוי פותר. אם כשהם עברו בתוך העדר היו מספיק וולדות כדי שיהיה פה מעשר בהמה תקין, נאמר שהיו 10 וולדות כשרים, והוא יצא ראשון, שני, שלישי, כל אלה שיצאו ראשונים, פטורים ממעשר בהמה, אפילו אם באמצע קרה איזושהי תקלה מסוימת. עשירי מת, ברחו כמה, לא משנה. כשהם יצאו, הכל היה בסדר, הכל היה תקין, הם פטורים ממעשר בהמה. שואלת הגמרא, מינה לי לרבה, מאיפה רבה לומד שבעניין הראוי פותר, אם ספרו אותו כמו שצריך, אז הוא כבר לא צריך יותר לעבור עוד פעם לספירה של מעשר בהמה. אי למה מיד אתנן, אם תרצה ללמוד את זה מהמשנה שלנו, קפץ אחד מן המנויין לתוכם. קפץ אחד מאלה שספרו אותם בהתחלה, לתוך העדר. עכשיו אני לא יכול לזהות מי זה שקפץ. אמרה הבינה שמדובר פה לפני שקראו לעשירי עשירי. סתם ספרו בו נאמר 5-6, ואחד מה5-6 קפץ חזרה לתוך העדר. כתוב שכולן פטורים. שאת השאלה, מנויין גופיו דיפטרו, הגרסה פה במאי. הרי עדיין לא היו פה 10 שיצאו. אז איך הראשונים שיצאו כבר פטורים ממעשר בהמה, שעל סמך זה, אם קפץ אחד מהם, אתה פותר את כל הדיר? לאו, במניין הראוי, וכי לא, אין מכאן ראיה שעצם זה שהם יצאו בזמן שהיה מספיק ולדות כדי לעשות מעשר כראוי, הם פטורים ממעשר בהמה? אז יש מכאן ראיה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. ודילמה דעשר אליו היו, יכול להיות שיש פה, שכן יצאו 10, והוא היה אחד מה9 הראשונים, עכשיו הוא קפץ לתוך הדיר, מי אמר לך שלא היה 10? אם היה 10 והעשירי כבר התקדש, אז ודאי שה9 הראשונים הם פטורים, ואם קפץ אחד לתוך הדיר של אלה שעדיין לא נספרו, אז הוא יפתור את כל השאר, כי אנחנו לא יודעים מי מביניהם כבר התקדש בקדושת מעשר, אז לעשות אותו עשירי אתה לא יכול, כי כבר יש בהמה אחרת שהתקדשה עשירי בתוך ה10 האלה שהוא היה מביניהם, ושהוא יהיה בתור 9 מתוך ה10 הבאים, הוא גם לא יכול להיספר, כי הוא כבר נספר קודם, אז לכן הוא פותר את כל הדיר. אומרת הגמרא, ההיא לא מצית אמרת. לא יכול להיות שמדובר במשנה שכבר יש כאן עשרה שעברו וכבר התקדש גם כן העשירי, ואתה אומר שמתוך התשעה אחד קפץ לתוך הדיר בחזרה. אי אפשר להסביר שזה מה שמדובר כאן. כי הרי התנאי כתוב בהמשך, מן המאוסרים, אם יצא אחד מאלה שכבר עשרו אותם, הגמרא הבינה שמן המאוסרים הכוונה מהחולין שהפרישו עליהם עשירי לתוכן, ושם כתוב ויראו עד שיהיה בהמום וכל זה. אבל הגמרא מבינה שאם בסיפה של המשנה מדובר שכבר היה פה מעשר שעשרה יצאו, אז אם כן בהתחלה מדובר שעשרה עדיין לא יצאו, אלא יצאו התשעה הראשונים, חלק מהתשעה הראשונים שיצאו כראוי, וכל אחד מהם נפטר במניין הראוי, ואם הוא קפץ חזרה לתוך הדיר, הוא פותר את כל הדיר. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, זה לא דחייה, ודילמה, ייתכן באמת שזה כמו שהוקמנו, שיצאו תשעה, שהם, יכול להיות כמו שהוקמנו, שיצאו תשעה, ואחרי זה יצא גם עשירי, ואחד מהתשעה שיצאו, הוא זה שקפץ לתוך הדיר, ולכן הוא פותר את כולם. אבל אם לא יצאו עשרה, כן, אחר כך יצא עשירי, אבל אם לא יצאו עשרה, אז אולי באמת אם יקפוץ אחד מאלה שנספרו לתוך הדיר, אולי לא יפתור את כולם. ומה שכתוב אחר כך, שאם נקפץ אחד מן המאוסרים לתוך הדיר, ודילמה, מהי מאוסרין, מעשר דווקא. יכול להיות שהכוונה שהעשירי הוא זה שקפץ לתוך הדיר. ולכן עכשיו אי אפשר לפתור את כל הדיר, אלא צריך לחכות לכל אחד ואחד מהם עד שיהיה בו מום, כי כל אחד הוא ייתכן שהוא בעצם המעשר בהמה פה, והוא קדוש בקדושת קורבן. אומרת הגמרא, די קנמי, באמת אפשר לדייק שככה באמת הכוונה של המשנה, דקטני, כתוב שם בהמשך, יראו עד שיהיה בהם מום. עכשיו, אם בסך הכל מדובר כאן שיש תשעה ויצא אחר כך עשירי, ואחד מהתשעה שהפרישו עליו את העשירי קפץ לתוך הדיר, למה צריך לחכות על כל העשרה, לחכות על כל הדיר שהוא קפץ לבפנים, שיהיה בו מום. למה? אפילו שהבהמה הזאת שלפנינו היא זאת שקפצה. מה? צריך לחכות שיהיה בו מום? מה העניין לחכות שיהיה מום בכל התערובת הזאת? אלא מה חייבים לומר? שזה שקפץ לתוך הדיר זה המעשר בהמה בעצמו. ומכיוון שבתוך כל הדיר עכשיו, כל אחד מהבהמות, אני לא מזהה מי הוא המעשר בהמה, וכל אחד יכול להיות שהוא המעשר בהמה, וספק מעשר בהמה, הרי כולם פה ספק מעשר בהמה, צריך לחכות עד שיהיה בו מום, לכן מחכים על כל הדיר עד שיהיה בהם מום. אז אם כן, ככה צריך להוקים את המשנה, מה שהכוונה, אחד מהמאוסרים קפץ לתוך הדיר, הכוונה המעשר בהמה בעצמו. ומה שכתוב, אחד מן המנויים שקפץ לתוך הדיר, הכוונה, אחד מאלה שנספרו, אבל ייתכן שמדובר שיש עליו עשירי גם, לא חייב להיות שמדובר פה ראיה לרבה, שאחד מן המנויים, הכוונה שעדיין לא גמרו לספור את כל העשרה, והוא רק נפטר במניין הראוי, אין ראיה מהמשנה להלכה הזאת של רבה. אלא אמר רבה ראיה אחרת, אמר קרא, הפסוק אומר לגבי מעשר בהמה, יעבור, כל אשר יעבור תחת השבט, רק הוא יכול להיחשב, ולא שכבר עבר. כל אחד שעבר במספר של מעשר בהמה, פטור ממעשר בהמה מכאן ולהבא, כי בשביל שהוא יהיה חייב מעשר בהמה, צריך שיהיה לשון עתיד, שהוא מעולם לא עבר בעבר, אלא רק הוא יעבור בעתיד. לכן, מי שכבר עבר, הוא נהיה פטור במניין הראוי. מה היא שכבר עבר? מה הכוונה שכבר עבר? אידה עשר אילוויו, אם דובר שעברו עשרה, והוא היה אחד מתוך העשרה, ואחריו יצא גם העשירי שהתקדש, צריכה למימר, וכי צריך לחדש הפסוק, להגיד שלא צריך לאסר אותו עוד הפעם? בוודאי שלא צריך לאסר אותו עוד הפעם, כי הוא הרי נהיה פטור, כי יש עשירי שיצא, והוא התקדש בשבילו. אלא מה חייבים לומר? לאו די פטרו להו במניין הראוי. חייבים לומר שמדובר פה, כמו שהסברנו, שיצאו, נאמר, אפילו שבעה, כמו שצריך, ובסוף היה איזושהי תקלה מסוימת והשלושה האחרונים לא יצאו, ובכל זאת השבעה הראשונים שיצאו נהיו פטורים כי הם נספרו כראוי, וכתוב כל אשר יעבור, אבל הם כבר עברו, ולכן הם פטורים ממעשר בהמה. אז זה באמת הראיה לדברי רבה שמה מינה. תניא כבתי דרבה, יש באמת ברייתא שמחזקת את דבריו של רבה, היו לו עשרה טלאים, כבשים, והכניסן לדיר, ומנה חמישה מהכבשים, ומת אחד מהם. אם מן המנויים שכבר עברו מת, אז יוצא שעדיין בפנים יש עוד חמישה. אז מונה ומשלים עליהם, אז שימשיך לספור עד שהוא יגיע לעשירי. ואם מי שאינם מנויים מת, אלא מאלה שעדיין נמצאים בתוך הדיר מת אחד מהם, אז מנויים פטורים, אלה שכבר יצאו החוצה פטורים, כי הם נפטרו במניין הראוי, כמו שאומר רבא, ושאינן מנויים, אלה שהם עדיין בתוך העדר, הם חייבים, אבל הם מצטרפים לגורן אחר. אפשר לצרף אותם לבלדות אחרים, הם כן חייבים מעשר בהמה, כי הם עדיין לא עברו. רק מי שעבר נפטר במניין שהיה כראוי. ואמר רבא, היו לו 14 טלאים, 14 כבשים, והכניסן לדיר, ובדיר הזה יש שני פתחים. ויצאו שישה, על ההתחלה יצאו שישה, צריך לשים לב לזה, על ההתחלה יצאו שישה בפתח זה. ואחר כך יצאו ארבעה בפתח זה, בפתח אחר. ונשארו עוד ארבעה, ארבעה נשתיירו שם. אז תלוי, אותם ארבעה, אם בפתח של השישה יצאו, אז יוצא שבפתח אחד יצאו עשרה, נוטל אחד מהם, שהוא העשירי שיוצא, הוא לוקח אותו, והשאר, הארבע שיצאו מהשני, הרי לא נהיו מעשר בהמה, כי היו פה שישה שיצאו בפתח אחד, ואחרי זה עוד ארבעה שיצאו בפתח אחד, סך הכל עשרה, הם מעשר בהמה כראוי, אבל הארבעה שיצאו מהפתח השני, לא, בכלל לא עשו להם מעשר בהמה, לכן הם חייבים להתעשר עם ולדות אחרים. ואם לאו, אלא הארבעה יצאו לא עם השישה, אלא יצאו עם הארבעה, אז בפתח אחד יצאו שישה, ובפתח אחר יצאו ארבעה ועוד ארבעה, סך הכל שמונה, אז אף אחד פה לא היה לו מעשר בהמה. אז שישה פטורים, כי כשהשישה יצאו בהתחלה, היה אפשר שיצאו אחר כך עוד ארבעה, אז הם נהיים פטורים בזה שהם נספרו כראוי. וארבעה, ארבעה שיצאו בפתח השני, מצטרפים לגורן אחר, כי הם צריכים עוד פעם מעשר, כי הם לא יתעשרו כראוי. הלכה שנייה של רבא, יצאו ארבעה, לא כמו מקודם שיצאו בהתחלה שישה, אלא פה על ההתחלה יצאו ארבעה כבשים בפתח זה, ואחר כך יצאו שישה בפתח אחר, בפתח זה, בפתח השני, ונשתיירו שם ארבעה, שהם עכשיו יוצאים. אם אותם ארבעה בפתח השישה יצאו, אז יוצא שבפתח אחד עכשיו יוצאים עוד ארבעה אחרי שיצאו שישה, אז יש פה עשרה. אז נוטל מהם אחד, לוקח מהם את האחרון שהוא יהיה עשירי, ובפתח אחד היו עשרה. והשאר, הארבעה הראשונים, פטורים. למה? כי כשהם יצאו בהתחלה מאחד מהפתחים, הם יצאו כראוי. זה שאחר כך יצאו אחרים בפתח אחר, זה לא העניין שלהם. הם נפטרו במניין הראוי, כי הם נספרו כראוי, כי כשהם יצאו, היו בפנים עוד מספיק כדי שיהיה מעשר בהמה כראוי. ואם לאו, אם הארבע, אחרי שיצאו ארבעה ושישה, ארבעה בפתח אחד והשישה בפתח אחר, אז הארבעה האחרונים יצאו בפתח של הארבעה הראשונים, זאת אומרת שבפתח אחד יצאו שמונה ובפתח אחד יצאו שישה, אז הארבעה ושישה שיצאו ראשונים פטורים. למה? כי כשהארבעה יצאו בפתח אחד, אז היה אפשרות שיצאו מפה עוד שישה באותו פתח, אז הם נפטרו במניין הראוי, כי הם נספרו כראוי. והשישה שיצאו בפתח השני, גם הם נספרו כראוי, כי היה אפשרות שארבעה נוספים שנשארו עדיין בעדר אחר כך האחרונים, יצאו גם כן בפתח של השישה, אז השישה נפטרו במניין הראוי. ורק הארבעה האחרונים, הם חייבים במעשר בהמה ומצטרפים לגורן אחר. אפשר לעשות ממעשר בהמה עם ולדות אחרים. יצאו בהתחלה ארבעה בפתח זה, וארבעה בפתח זה, בפתח השני. ונשתיירו שם שישה. אם אותם שישה יצאו בפתח אחד, נוטל מהם אחד, כי הרי בכל פתח כבר יצאו ארבעה, אז כל פתח שיצאו השישה הנותרים, אז יוצא שבאותו פתח יצאו עשרה, אז הוא ייקח את העשירי, והשאר שיצאו מהשני, הם גם יהיו פטורים. למה? כי כשהם יצאו, היה אפשרות שהשישה יצאו איתם יחד. זה שהשישה בסוף יצאו מהפתח השני, זה לא העניין שלהם. הם פטורים במניין הראוי, כי כשהם נספרו, הם נספרו כראוי. ואם לאו, אם הם לא יצאו כל השישה באותו פתח, אלא יצאו חלק מפתח זה וחלק מפתח אחר, אז שתי הקבוצות של הארבעה פטורים. למה? כי כשהארבעה יצאו כל אחד מהפתח שלו, אז היה עדיין בתוך העדר עוד שישה, אז הם נספרו כראוי. ודווקא השישה הם יהיו חייבים במעשר בהמה, מצטרפים לגורן אחר. אפשר לתת אותם לגורן אחר, כי הם למעשה עדיין חייבים במעשר בהמה. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן? כל הדברים פה הם הרי על אותם יסודות של ההלכה, איזה חידוש יש פה? דמיניין הראוי פותר? מה, עצם הרעיון שאם יצאו ולדות אחד אחרי השני, וכשהם יצאו היה אפשרות שהמניין יהיה כראוי, אז הם נספרו כראוי, הם פטורים ממעשר בהמה, למרות שלא יצאו בסוף עשרה? והאמרה רב אחת הזימנה, הוא כבר אמר את זה פעם אחת, שמניין הראוי פותר. אלא אומרת הגמרא, החידוש הוא, כששישה יצאו האחרונים, אחרי שיצאו ארבעה בפתח זה וארבעה בפתח זה, החידוש הוא שאפילו שלא בטוח שהשישה ייצאו באותו פתח, יכול להיות שלא ייצאו השישה באותו פתח, אז לא בטוח שיהיה פה בכלל מניין כראוי. הייתי אומר, מהו דתימה, ודאי מניין הראוי, אמרינן, אבל ספק המניין הראוי, אני לא אומר, כי פה כשיש לי שישה שנשארו, ארבעה יצאו פה, ארבעה יצאו פה, השישה שנשארו, לא בטוח שהם ייצאו בפתח אחד. דחה זה אילאחה, הם ראויים לארבעה של הפתח הזה, וחה זה אילאחה, זאת אומרת, פה הרי יש כאן, לא יכול להיות שבשני הפתחים, לכאורה היה אפשר להגיד, שלא יכול להיות שהם ייצאו הרי השישה בשתי הפתחים. אז מה אתה רוצה להגיד? שספק אם השישה שנשארו ייצאו בפתח הראשון, וספק אם הם ייצאו בפתח השני, ובכל זאת תגיד שהארבעה של פה והארבעה של פה, שתי הרביעיות האלה יהיו פטורים, הרי לא יכול להיות שהשש ייצאו בשניהם, הם ייצאו באחד מהם. אז אולי הייתי אומר שלא, זה לא נקרא שהארבעה הם נחשבים שנספרו כראוי, כי על שתיים אני לא אומר דבר כזה. כמה שמלן שכן הם יהיו פטורים, הארבע של פה והארבע של פה, כי כל אחד מהם יכול היה להיות שיצאו שישה באותו פתח. זה שזה לא יכול להיות שניהם יחד, נכון, אבל אותם ארבעה שיצאו בפתח הראשון, יכול להיות שהשישה יוצאים איתם בפתח הזה, וארבעה שיצאו בפתח השני, יכול להיות שהשישה יצאו איתם בפתח השני. לכן הארבעה של פה והארבעה של פה פטורים, וזה החידוש. כמובן שהשישה שהתחלקו ויצאו משני הפתחים בצורה מחולקת, הם באמת לא יהיו פטורים ממעשר בהמה, אלא הם יצטרפו לגורן אחר. עד כאן השיעור על דף נ"ט.